אתם מאזינים
לוויינט פודקאסטים.
מה הסיפור של דיסני עם הורים? על מחסור בדמות אם בסרטי אנימציה של הגאון מקנזס סיטי דובר והרבה. העובדה שבאולפנים הורגים את האימא ומשאירים את הגיבור או הגיבורה להתבגר לבד היא רק אחת מהסיבות. אבל מה עם האבות? איזה קשר יש להם עם הדמויות הראשיות שהופכות לטינג'רס, עם כל תופעות הלוואי הכרוכות בזה? אסי גל, שלום.
אהלן.
טוב, אסי, חוקר תרבות, התראיינת כבר לפודקאסט שלנו עם פרק מופלא על אליס בארץ הפלאות, אז קודם כל תודה שאתה חוזר. נתחיל עם הקלאסיקות. טוב, אז אבות אין לנו כל כך, גם אין כל כך אימא, יש אם חורגת. אבא עומד במלחמה, או שבאמת מתחילים את הסיפור בלעדיו, אבל זה בעצם השבר הראשון של הסרט, שאחריו בעצם מתחיל תהליך ההתבגרות של, הדמות הראשית. האבא היחידי בעצם שיש לנו בתקופה הקלאסית, שכוללת את שלגיה, סינדרלה ואורורה, היפיפייה הנרדמת, היא באמת אבא של אורורה, היפיפייה הנרדמת. אז בוא תספר לנו על הדפוס האבאי בתקופה הזאת באולפנים של וולט דיסני.
באופן כללי, הורים בתקופה היא אכן מתו. מתו כולם ההורים בסרטים. צריך לזכור שכל הסרטים האלה מבוססים על אגדות שקיימות מהמאה ה-18, ואכן הורים מתו. אנשים
כן.
מתו בגיל צעיר.
נכון, צעיר
היו מאוד. המון המון מחלות, והסיפורים התבססו על זה. זה גם מאוד מאוד התאים לדיסני אז וממשיך עד היום, הרעיון של התבגרות. הילדים צריכים להתבגר, זה בסופו של דבר סרטים לילדים, שהילדים צריכים לגדול ולהתחזק, והדרך הכי טובה בעיניהם הייתה תמיד, בואו נוציא את ההורים מהתמונה, ההורים ימשיכו בעיניהם. אנחנו יכולים לחשוב על דברים שהם לא דיסני, שלא עשו דווקא דיסני, אבל אמי ותמי, הם שני ילדים שנעלמו וצריכים להתבגר בעצמם. זה כולם סיפורים כאלה על הורים שלא נמצאים ואיך מצילים אותם. היפהפייה הנרדמת זה דוגמה לכלום. היפהפייה הנרדמת לא קורה איתה כלום.
כן, הוריה בחיים, סיפור... אבל הם לא קיימים. הם נותנים לפיות לטפל בה.
בדיוק, וזה סיפור של נסיך בכלל. נסיך שעושה דברים שהיום לא היו מוכנים שיעשה. אבל, וההורים שלה פשוט הניחו אותה וזהו. זאת אומרת, אז קל לנו מאוד לראות שהמוטיב הזה תמיד היה קיים, אבל קחי עוד סרט קלאסי, דמבו, שהוא גם נחשב אחד הקלאסים, יש שם אימא. יש שם אימא, אין שום דיבור על האבא. ואותי זה עוד יותר מטריף, כי אנחנו יכולים להגיד, האימא המכשפה הרעה משלגיה, אבל הרעיון של דמות אימא קיימת, דמות אבא, רק בסרטים הרבה הרבה יותר מאוחרים זה נהיה איזשהו אלמנט משמעותי. אם הוא קיים, אפילו היפה והחיה, האבא הוא גורם מפריע.
Take me instead.
You would take his place?
Hell no! You don't know what you're doing!
If I did, would you let him go?
Yes.
הוא גורם שגורם לעלילה להתקדם, הוא מגוחך, הוא נלעג,
כן, המטורף, הממציא המטורף קוראים.
הממציא המטורף שגורם, קראתי, אנשים אומרים, הוא רק גרם לבת שלו להיראות יותר מגוחך. לא רק שהיא המוזרה הזאת שקוראת ספרים, הוא גם ממציא מטורף שמציק לכולם והורס דברים, ובסוף כל הסיפור שלה קורה בגלל שהוא טיפש. שהוא מסתובב ביער, מתנגד למה שהסוס שלו אומר לו. הסוס שלו מכוון אותו.
זה קטע שאתה אומר את זה כי זה גורם לי לחשוב על רובד אחר, שונה, שלא ראיתי ביפה והחיה עד עכשיו, אבל באמת, אבא של בל, בניגוד לאבות האחרים בשנות ה-90, שאנחנו כבר נדבר עליהם, של מולן ופוקאונטס ויפה והחיה אריאל, שיש דמות הורית אבאית מאוד מאוד מובהקת, שהגיבורה עושה בהכרח הפוך ממה שאבא שלה אומר, ופה, ביפה והחיה, יש קשר קצת שונה בין אב וביתו. אבל יש גם אהבה מאוד מאוד גדולה שם, היא בעצם מקריבה את חיה למענו.
כן.
זה אקט...
לגמרי.
יפה.
אבל הוא ממשיך להיות פתטי, האיש הזה. היא מקריבה את חיה למענו, הוא מגיע לכפר, הוא אמור להגיד לכולם, היי, מפלצת חטפה את הבת שלי.
אבל הוא אומר, הם לא מאמינים לו, הם אומרים, אתה משוגע.
כי הוא משוגע עוד לפני זה, הוא לא מצליח להביע את עצמו בצורה...
כן.
הכל מין איש טמבל כזה, שאתה אומר, איך הוא גידל בכלל את הילדה הזאת? זה כאילו אמור להוציא אותה הרבה יותר חזקה, אבל האיש הזה, ואני אומר את זה, הסיבה שבכלל זה הטריד אותי הנושא הזה, כי אני אבא.
אני זהו, אבא, אתה פה בקובע גם של אבא, כן, לא דיברנו על זה.
ואבא זה, עזבי את הדברים שהשתנו במהלך השנים, מה שהיה אבא. אבל אם וולט דיסני והסרטים שלו משקפים תקופה, אבא לא היה משמעותי. אבא הוא או איזה טמבלול כזה, שאמא נפטרה ואמא הייתה הגורם המשמעותי, אז איך אבא ישרוד, איך אבא יצליח לגדל את הבת שלו, וקחי, אם נמשיך עם היפה והחיה, במקרה, הוא במקרה הצליח לגדל אותה. וזה הווייב שנשאר. אני אומר, אם אני אלך יותר קדימה, ממש ב... היה כתבה בשיקגו טריביון שאפילו כועסת על וולט דיסני. הם אומרים, אתם מציגים את כל האבות או כמגוחכים או כמיותרים. ואם אתם נועדתם לתת איזשהו חינוך לילדים, לתת איזשהו כלים לילדים, מה אתם בעצם אומרים על האבות? איפה האבות הם ממש לא משמעותיים למשפחה, האבות הם רק נזק למשפחה, והוא מונה את כל הסרטים, ואתה לא מצליח להגיע לאף סרט, ואני אומר, גם היום, עם הסרטים היותר טובים, עד היום, אין ממש סרט שאת אומרת, בונה, פה יש דמות אב נהדרת. אני לא, אגב, כולל את אנקנטו ולוקה, ואת כל הממש חדשים, כן, שהם כבר הולכים עולם אחר. כן.
למה אתה חושב שזה קורה? מה, איך אפשר לנסות להגיד כמה מילים על הקשר של וולט עם אבא שלו?
אם אנחנו מדברים על הקלאסיקות,
שעוד וולט היה בחיים.
כשעוד וולט היה בחיים, אבא של וולט לא רצה שהוא יהיה צייר. הוא ממש אמר לו, אין בזה עבודה, אתה צריך עבודה יותר רצינית, תעזוב את זה. זה בנוסף לזה שהוא היה אבא קשה, וכנראה גם מרביץ, מאוד הגיוני, השנים אז...
גם עם אמא שלו היה לו אישו, כן? כן. שהיא גם נפטרה, ואומרים, כך אומרים, שהוא לקח אולי את זה קצת על עצמו, והיה לו רגשות אשם, אז אם אנחנו מדברים על התקופה של במבי, וזה שגם חסרה דמות אם.
כן, שהן מתות, הן כולם מתות.
נכון.
הוא לוקח את זה מאוד למקום קשה, או כאמור דמבו, שהיא פשוט קולעים אותה והיא נעלמת, והוא צריך לפרוח בפני עצמו. כל זה לא קרה לו כילד, אבל הוא גדל עם הורים שמצד אחד רגשות אשמה בשלב יותר מאוחר, ואבא שאמר לו לא. יש הרבה דיבורים על זה שבזכות זה שאבא שלו אמר לו לא, הוא מאוד רצה להוכיח, והוא מאוד גדל, והוא מאוד מאמין שהדרך של ילד לגדול, וזה מה שהוא מאוד מנסה להראות בסרטים, זה כך עצמאות. כך עצמאות, לא משנה מה ההורים שלך אומרים, לא משנה מה ההורים שלך עושים, אתה צריך בכוחות עצמך להרים את עצמך. ואפשר לראות את זה במובנים מסוים, שלגיה אפילו, היא הגיעה למקום חדש ופשוט נהייתה, הרימה את הבית. וסינדרלה גם כן, זה מישהי שלקחה על עצמה.
טוב, אבל גם מדובר בשתי נסיכות שהן מאוד דומות בקטע הזה של אבא שלהן מת, נשארו עם האם החורגת,
כן.
ואין חיות במציאות מאוד מאוד קשה, בלתי אפשרית, שבה הן כל היום מנקות, מבשלות, וממש ממש שפחות של האם והחיות שיש. וזה מאוד קשה לבוא מהמקום הזה, אז אתה חייב לבוא עם איזשהן כוחות, גדולה כזאת של אני מתאפס עכשיו על החיים שלי.
כן, אני חושב שזה מה שהוא רצה גם
להוציא
מהם.
נכון.
אבל שלגיה, אגב, הסיפור שלה לא באמת מתחיל עד שזורקים אותה ליער. לפני זה היא פשוט יפה. אז שזורקים אותה ליער, פתאום יוצא ממנה כוחות, שגם כל מי שעשה את הסרטים העכשוויים שמבוססים על שלגיה, נתן לה כוחות עצומים על פי זה. אז היא דמות שההתבגרות שלה הגיעה רק כשאפילו האמא החורגת הנוראית שלה, זרקה אותה לגמרי.
Take her far into the forest.
Yes, your majesty.
And there, my faithful huntsman, you will kill her.
But your majesty, the little princess.
Silence!
וזה אלמנט שהוא מאוד רוצה להראות. אגב, זה מדהים גם שכמות עצומה של נשים. הגיבורות הן נשים. הרי מדברים היום על התחדשות עצומה, ועל הנשים הגיבורות החזקות, ועל ברייב, הסרט הראשון שיראה הבת אמיצה וחזקה. אבל כל אלה נשים שגם כן הרימו את עצמן. הוא בסוף עשה את הקלישאה של נסיך מגיע וצריך להציל אותן. אבל שלגיה היא בחורה שנתקעה ביער.
והצליחה לשרוד בכוחות עצמה.
הצליחה לשרוד, גרמה לשבעה גמדים שחלקם שונאים וכעסנים. גרמה להם לקבל אותה פנימה, ליצור בית. זאת אומרת, הכוח תמיד היה שם.
ואתה אומר שהכוח הזה הוא משהו בו הוא נובע מאותו אובדן, מאותו משבר.
מאותו אובדן של הורים. אבל בתוך האובדן של ההורים, ההתעקשות שלו של אמא, או חזקה ורעה, או נעלמת ונחטפת, כשאבא בסופו של דבר לא קיים ולא משמעותי. אז אפשר לחשוב אולי זה באמת התגובה שלו לאבא שלו, אבל במקביל זה גם תגובה למה הוא חושב על אמא. ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, כן. אמא היא משמעותית. אבא אמר לי חוקים, זהו.
וולט דיסני נפטר ב-1966, החברה עברה כברת דרך מאז, אנחנו מגיעים ל-1989, את הרנסנס של דיסני, דיברנו על התקופה הזאת בפודקאסט לא מעט. בתקופת הרנסנס אנחנו בעצם חוזרים לשמים את הנשים במרכז, את הנסיכות במרכז, עם קורטוב של ביקורת, לא כמו בתקופה הקלאסית. ואם אני חושבת על אריאל, בת הים הקטנה, שאבא שלה מלך הים, מלך האטלנטיס, טריטון, אומר לה, תתרחקי מבני האדם, אומר לה, תתחתני עם בן ים, אומר לה, תפסיקי עם השטויות, היא בשלה. ויש לנו את יסמין, שאבא שלה, הסולטן, אומר לה, תישארי בגבולות הארמון, אסור לך לצאת מהארמון, והיא יוצאת. ויש לנו את פוקאונטס, שהוא אומר לה, תתחתני עם קוקוהם, ואת צריכה להוות גאווה, כי את הבת של הצ'יף, והיא הולכת ומתאהבת בגבר כובש, לבן, שבא לאדמות שלה. ויש לנו את מולן, שאבא שלה אומר, אל תביחי אותי מול גברים, כמובן זה, היא באה, הולכת מתגייסת למלחמה כדי להציל את אבא שלה ממוות בעצם. יש פה דפוס של נשים דעתניות צעירות, בנות 16-18. תספר לי קצת על הדפוס הזה של ההורות בדיסני.
זה שינוי מאוד משמעותי. ההורים, האבא פתאום קיים. הוא פשוט קלישאה, של כל מה שרע באבא. טריטון, ממש יש מצעדים שמדרגים את כל ההורים בדיסני. טריטון נחשב מקום שני הכי גרוע אחרי...
יו, מה אתה אומר?
אחרי האמא הרעה משלגיה. כי הוא כל כך ראש בקיר, הוא כל כך לא מקשיב לה, שהוא גורם... כל האירוע הזה, כל היציאה שלה נגדו, והיא מאבדת את הכל, והולכת למחשפה, ו... הכל יכול היה להימנע אם הוא היה פשוט כאילו, רגע, אוקיי, בואי נהיה קשוב, בואי נהיה אבא. הוא לא עושה שום דבר מהדברים האלה. הוא בסוף מסכים לקבל, כי כבר אין ברירה. דווקא אבא של מולן, אגב, נחשב אחד הטובים, כי הוא מאוד דואג לבת שלו.
נכון.
הוא מאוד היה מוכן להיות רציני. כשהיא הולכת, הוא עצוב. הוא ממש, הוא קורא אחריה, הוא מאוד אוהב את הבת שלו. לפחות האלמנט הזה ברור. פוקאונטס זה באמת פשוט אחד הסיפורים המוזרים, כי זה לא דומה בכלל, זה בסופו של דבר מבוסס על כתבים שג'ון סמית כתב.
נכון.
ולא דומים בכלל לסיפור האמיתי שהוא נורא והיום, ופוקאונטס עברה אונס.
נכון.
דברים נוראיים.
בין היתר.
כן. אז נוח מאוד לצייר את האבא בתור
אבל
האיש.
אבל אפשר להבין, אני שואלת אותך, גם כאבא וגם כחוקר, האם אפשר קצת להבין גם את האבא? כי ברגע שאתה הצ'יף של השבט, ואתה יודע, גם אני לפעמים אומרת על ההורים שלי, שלפעמים הם אנשים של פעם כזה, והם קצת לא מבינים זה, ואין מה לעשות, הזמנים משתנים. אז כשאבא שלך, שהוא הצ'יף של השבט, ואת ביתו היחידה, והוא התעלמן מאשתו לפני לא הרבה שנים, אומר לך, אני רוצה שתתחתני עם הלוחם הכי חזק בשבט, עם קוקוהם, שהוא בדיוק חזר מהמלחמה, והוא גיבור. אין כבוד גדול מזה. אני יכולה להבין גם אותו.
כן. כן, שוב, ממש קשה להתייחס לפוקאונטס, כי זה סרט עם כל כך הרבה בעיות. אבל אז גם הוא, גם טריטון בסופו של דבר, שרוצה לשמור את הבת שלו לידו, הם כולם אבות של אולד סקול מאוד מאוד, זאת אומרת, מאוד לא מתאימים, והם מאוד מאוד משמשים כלי. דיסני נשארו עם אותו כלי בסופו של דבר. אם הכלי תמיד היה, תשתחרר מההורים שלך, תעשה את המסע שלך לעצמאות, אז הם החליטו, אוקיי, אנחנו מפסיקים להרוג, את ההורים, עד שהגיע פרוזן וחזרו לזה ב-100%, אבל אנחנו מפסיקים להרוג את ההורים, אנחנו משתמשים בעצמאות. דווקא באלאדין אני מאוד אוהב את זה, כי זה נותן אופי לדמות המשנית. אלאדין הוא סרט שמתמקד בבן, בבן ובכאילו מסע שהוא עובר, ובלמידה על עצמו ובחברות, והסיפור שלה הוא מאוד מעניין. זה לא סיפור קל, היא לא ב-100%, היא לא מתאהבת באלאדין ישר ואומרת, או, אוקיי, אותו אני רוצה.
זה קצת כמו אריאל בקטע הזה, שהיא לא התאהבה באריק כמו שהיא התאהבה בעולמם של בני אדם. אנשים אומרים לי, מה, היא איבדה את הקול שלה בשביל גבר שהיא רק הכירה, זה הרבה מעבר לזה.
כן.
כי אריאל יש לה את המקום הזה, נכון, שהיא מחביאה שם את המזלגות ואת הזה, ופתאום ספרים, ואיך כן. נדלקת אש, היא נדלקת מזה. וגם קצת כמו יסמין, שהיא מתאהבת בעולם שמחוץ להרמון, היא רוצה לראות השווקים, היא רוצה לראות הספסוף, את העם, ושם היא פוגשת באלאדין.
כן. אני חושב ששניהם גם דוגמאות, ועוד אלאדין הוא סרט שמאוד מאוד כבר הלך בכיוון מאוד אחר, עדיין בדיוק כמו האבא, האולד סקול שם גם קיים בסופו של דבר בזה, שהנה אריאל אז כאילו, אז יש נסיך, פגשה בן אדם אחד, הוא אהבת חייה. אבל אז עדיין דיסני שומרים על הערכים הישנים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים הרי על הנאו-קלאסיקה שהם הגיעו למואנה ואין שם בכלל דמות התאהבות, דברים כאלה, זה החידוש הגדול. אבל בבסיס הם שמרו על זה, וגם שם, שוב, כאבא, זה מרגיז. זה מרגיז שהדמות של האבא הוא אדם מאוד מאוד קשה. אתה, כצופה, אתה מתוסכל ממנו. אין אפילו, בסוף, בעיניי, אף פעם לא מגיע איזשהו, שחרור כשהאבא כן מסכים. כשהאבא כן נותן מעצמו. כאילו, מי שואל אותך? למה צריך בכלל את ההסכמה שלו? זה איזשהו שריד, הם נותנים שריד לעובדה שאוקיי, יש פה כבוד להורים במידה מסוימת, הנה אבא מאשר והיא מסכימה והיא שמחה ועכשיו אריאל יכולה לחיות עם אבא שלה.
אבל זה לא קטע של טינג'רס, בני כמה ילדים שלך?
6 ו-2, כן. אוקיי. אבל זה הגיוני, נכון, טינג'רס מורדים.
כן, בני 16 מורדים.
אבל עובדה שככל שהסרטים התקדמו, גם הנערים המורדים, גם הילדות המורדות, עדיין במידה מסוימת מנסים לתת היום להורים קצת יותר לדבר. ואת יכולה לראות אמאות די מדהימות כבר בסרטים של דיסני. יש אמאות שהן מאוד מבינות את הנפש של הבת שלהן. הן לא רק אומרות לבת שלהן לא לעשות, הן מבינות, הן יודעות מאיפה היא באה. אני דואגת לך, אל תעשי את הטעויות שאני עשיתי. דיבורים כאלה. האבות ממשיכים להיות מגוחכים. באמת, ממשיכים להיות מגוחכים. אני ממש, אחד הדברים שניסיתי לחשוב עליו בדרך הנה, איזה אבא של דיסני אני אוהב, ואין אחד.
נו, מה, אבא של מולן, לא?
הוא גבר.
כן, אבל הוא לא מגוחך. זה מדהים, כי שני הוריה של מולן בחיים, כן. אמא שלה גם בחיים, אבל היא כמעט ולא נוכחת. היא נוכחת בסצנות הראשונות עם השדכנית, שהיא באמת מכינה את מולן, למפגש עם השדכנית שבסוף היה קטסטרוף. ולאורך כל הסרט רואים את הבונדינג שיש לה עם אבא שלה. אני גם כן. אישה שיכולה לומר שיש לי בונדינג טוב עם אבא שלי. אני ילדה של אבא, וכל החיים זה היה ככה. ולראות על המסך דמויות נשיות צעירות, שגם יש להם בונדינג עם האבות שלהם, כן יש פה איזשהו חיבור לצופה.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם אבא של מולן.
כן, תגיד לי.
הוא לוחם גדול, אבל הוא, ברגע שצריך לגייס, אז הוא אומר, אוקיי, אני הולך כי המדינה צריכה. ברור לכולם שהוא לא מתאים. כן. הוא זקן מדי.
כן.
הוא הולך עם הקל.
הבנתי, אתה אומר, מגחיכים אותו.
יש לו משפחה, יש לו... אדם, הייתי מצפה שאדם שהוא אבא, קודם כל, היה אומר, יש רגעים שבהם עדיף לי להישאר עם המשפחה שלי. זאת אומרת, התרומה שלי למלחמה תהיה מזערית. נכון. הוא הולך להילחם, הוא לא יהיה גנרל בחמל.
הוא הולך למות.
כן.
הוא בעצם הולך למוות שלו.
זה לא חמל, זה לא שהוא יישב מאחורה עם המפות. הוא אשכרה ילך ויצטרך להילחם, והוא ייתן כלום. פרט לעובדה של זה. אז הוא גם האדם שבאופן מוחלט בוחר בכבוד על פני המשפחה שלו. וזה, עם כל זה שהוא היחיד שבאמת יש שם לב ויש שם בונדינג, הוא עדיין לא... איש משפחה.
You shouldn't have to go.
Mulan.
There are plenty of young men to fight for China.
It is an honor to protect my country and my family.
So you'll die for honor.
I will die doing what's right.
But if you...
I know my place. It is time you learned yours.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו ריפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
דיברנו על מוות של הורים.
כן.
בהרבה מהסרטים הקלאסיים, באמת דיברנו על זה שזה היה ממש ממש בתחילת הסרט, כדי להניע את העלילה כלפי מעלה, ואפשר לדבר קצת גם על במבי, ששם לא רואים את האמא, מתה, אבל כן שומעים את, את הרובה של הצייד, ואז מבינים שקרה אסון. אבל אז הגיע הסרט שהראה לנו שחור על גבי לבן, מה זה לאבד הורה, ואני כמובן מדברת על מלך האריות.
סקאר! ברדה! Help me!
Long live the king.
בוא נדבר רגע על הסצנה הזאת שבה רואים את מופסה נופל אל מותו, ואחר כך אין מישהו שיכול לדעתי להישאר אדיש לסצנה הזאת ש... שסימבה ממש נושך לו באוזן ואבא כן. אבא, והוא מבין שאבא לא יחזור.
Dad? Dad, come on. We gotta get up.
זה אמור להיות, מופסה אמור להיות האבא שאני כאבא רוצה להיות כמוהו, באמת, הוא אחד היחידים, הוא מדבר לבן שלו, הוא אומר לבן שלו ערכים שהם לא תהיה גיבור, תהיה מלך, הוא מדבר איתו על חמלה, הוא מדבר איתו על הקשבה לחיות, ואז דיסני אומרים, הרגנו אותו, הוא צריך עצמו.
הספיק
לנו. הם חוזרים אחורה, הם חוזרים אחורה, ועזבי את, ה, כאילו, את הביקורות העצומות גם שיש על זה בסופו של דבר, על מלך האריות. זאת אומרת, וואו, איזה מדהים, המלך הזה שאוכל את שאר החיות, אנחנו מתעלמים מהטבע.
לא, הוא מסביר את זה אבל. הוא מסביר, אנחנו אוכלים את האיילים, האיילות אוכלות את העשב, ואנחנו אוכלים את האיילים, והן אוכלות לעשב, it's a circle of life.
כן, it's a circle of life, אבל אף אחת מהחיות באמת לא הייתה אומרת, כן, כן, אריה הוא המלך שלנו. זאת אומרת, עשינו פה איזה שהוא גלוריפיקציה קסומה לחיה שבגדול היא מפחידה ונוראית.
לא, דיסני היו מדהימים בזה. הם ידעו להפוך לנו חיות לטובות וחיות לרעות.
כן, כן, הם החליטו.
צבוע מול אריה.
כן, צבוע הוא רע. מסכנים הצבועים שאנחנו עד היום.
יוצא להגנתם.
הרבה יותר מסוכן לפגוש אריה היום מאשר זה. ילדים ילכו לפגוש אריה.
באמת, אבל כשאנחנו מדברים על המוות של מופסה, שם זה מאוד מובנה באופן מאוד מאוד ברור איך זה מסייע בעצם להתבגרות של סימבה. סימבה בעצם בורח לאחר מכן, מגיע לצוג התקווה, שם פוגש בטימון ופומבה. רק לאחר מכן, שנים אחר כך, הוא מבין את המקום שלו בצוג התקווה, את האחריות בעצם למלא את המקום של אבא שלו.
כן. הכתבה שהייתה בשיקגו טריביון, שמאוד, האדם שמאוד מאוד כעס על זה, הוא נכנס, הוא גם מדבר על מופסה, והוא אומר שם, תראו, הנה דיסני ממשיכים להגיד לנו, גם אם אתה חושב שאבא שלך סבבה, והוא מתייחס לזה שאבא שלו הוא אדם אלים בסופו של דבר, מופסה הוא אדם שמשתמש בכוח כדי להשיג את מה שהוא רוצה, בסופו של דבר, אל תסמוך על אבא שלך שיהיה שם, אל תסמוך על המשפחה שלך, יש לך איזה שני חברים טמבלים, הם יובילו את הדרך שלך, מתישהו אולי אבא שלך יופיע בכוכבים, יגיד לך איזה מילה טובה, בגדול, אתה לבד. וזה נהיה המסר שמטריף, זאת אומרת, מדוע... סבבה, טינג'רים, הם משתנים. אבל תמיד יש כוח. תקחי את כל הסיטקומים. תקחי את כל הסרטים שנעשו. מתישהו האבא הוא שם. האבא יכול לעזור ברגעים הכי קשים. תנו להורים את התחושה שהם יכולים לעזור לילדים שלהם. והסרט הזה הוא לא רק לילדים, הוא גם להורים. בואו תלמדו. ואם ניקח סרטים אחר כך שמאוד לימדו הורים על מה הילדים רוצים, הם אף פעם לא נותנים את התחושה של... והנה, תעשו כמו ההורה הזה. ככה תוכלו לעזור לילדים שלכם. בסופו של דבר, האבא נשאר בחוץ.
היום, תפקיד הורי הוא יותר פלוידי. יש אמא, אבא, אבל זה לא כמו שהיה פעם, שהאמא נגיד מטפלת בבית, מבשלת, מנקה, מחבסת, ואבא חוזר מהעבודה ומחכה לו ארוחה חמה. אני רוצה לחשוב לפחות שברוב הבתים היום בישראל או בעולם זה לא ככה. היום התפקיד ההורי הוא יותר פלוידי שוטף כזה. ובדיסני... אני כן חושבת שעשו את האינטגרציה הזאת בין שני התפקידים ההורים, בגלל שאחד ההורים מת. למשל, אם ניקח את פיינינג נימו, אז שם גם דמות האם מתה ממש ממש בתחילת הסרט, ואז האבא עושה בעצם, במרכאות אני אומרת, פעולות שהן גם של האימא, שהוא מכין לבית הספר, שהוא זה דואג. תסביר לי קצת על משחקי התפקידים בסרט של נמו, למשל, על נמו.
אני אקח כמה, כי בהחלט במודרניים הם ניסו לעשות ככה, ואני דובק בעמדתי שהם אבות מעצבנים. האבא של נימו הוא מעצבן.
נימו! נימו, don't move! Don't move! You'll never get out of there yourself. I'll do it. All right, where's the break? You feel a break?
No.
Sometimes you can't tell because fluid is rushing into the area. Now, any rushing fluids?
No.
Are you woozy?
No.
How many stripes do I have?
I'm fine.
Answer the stripe question.
הוא לחוץ תחת.
כן,
באמת,
הוא היסטרי.
הוא היסטרי. הוא לא נותן לבן שלו חופש. הוא בדיוק כמו טריטון, לאריאל. הוא לא נותן לו חופש, תישאר קרוב אליי, העולם מסוכן, הכל יכול לקרות.
טוב, הוא טראומטי, בוא.
סבבה. אבל הוא לא אבא שאני רוצה להיות, וגם במסע שלו, הוא ממשיך להיות מעצבן, הוא ממשיך להיות, הוא יהודי בחיין, הוא באמת מדובב אותו יהודי, והוא מדבר כמו יהודי בחיין, הוא כל הזמן ככה, הוא לא כיפי, בסוף, בסוף, הרי בסופו של דבר הסרט הזה הוא הרידמפשן של האבא, זה אמור להיות סרט, הוא זוכה, במצדים הוא נחשב הסרט הכי על הבאות, כי הוא באמת על הבאות, ובכל זאת, אין שם כלום. יש שם אבא פחדן שמובל על ידי...
אבל הוא מאוד מאוד פוחד, ולמרות זאת הוא יוצא אל האוקיינוס הגדול לחפש אחר הדגיגון הקטן שלו, שמה הסיכוי שהוא ימצא אותו. הוא עושה את זה למרות הפחדים. כאילו אתה אומר לאבות, או לדיסני, אל תיקחו את הטראומה שלכם, תעבירו אותם לילדים.
בדיוק, האבא הזה, הוא יכל לעשות את זה, תחשבי כמה מזה היה נמנע אם הוא פשוט היה נותן לבן שלו הדרכה לצאת למסע שלו, ומה צריך לעשות במסע, ואם הוא היה נותן לבן שלו את האמונה, ותיסע לאוסטרליה, ותחזור עוד 7 חודשים, אבל הבן שלו, בדיוק כמו אריאל, עובר את הדברים הרעים, בגלל שהוא לא נתן לו את האמון, ואבא שלו עושה את זה, ובמקביל לדאגה לבן שלו, זה גם המון מרגיש שהוא מובל על ידי אשמה. הוא לא מובל רק על ידי הדבר הנכון לעשות ולמצוא את הבן שלי, אלא גם כל הזמן מנקה לעצמו, את התחושה הרעה שלו, את ההתנהגות הרעה שלו. אתה לא יוצא בסוף, מההגעה שלו, בתחושה שהוא הוא כאילו, הוא משחרר קצת בסוף יותר. הוא כאילו עדיין משחרר בסוף יותר, אתה עדיין מרגיש שהוא נבח, ואני לא מסתכל עליו ואומר, זה האבא שהייתי רוצה להיות.
אבל כשאתה מסתכל על הסוף, שבסוף הוא הגיע לבן שלו ו...
זה יפה.
הצליח והציל אותו. למרות הפחדים, זה לא הופך אולי את ה...
האם הוא הציל אותו?
כן, הוא הגיע אליו.
הם נפגשו.
נכון, הוא הגיע אליו בסוף. לא, אבל כן היה שם איזשהו אלמנטים מקבילים. אבל אני תוהה לעצמי, האם האיחוד הוא לא יותר מרגש ויותר חזק, משמעותית? כי הוא עשה את זה אף על פי הפחד.
נימו, it's okay. Daddy's here, daddy's got you. Oh, thank goodness.
Dad, I don't hate you.
Oh, no, no, no. I'm so sorry, Nemo.
כן, זה סיפור יפה, אבל מה ההבדל בינו לבין כל הסיפורים שהם כן עשו על חברים שמצילים חברים? יש איחוד מרגש בין שני אנשים שאתה אוהב, שני אנשים שאוהבים אחד את השני. איחוד יהיה מרגש. האם יש שם איזשהו דוגמאות למה הורה יכול ללמוד, מה הכוח של הורה? אותו סיפור כמו באריאל. תלמד לשחרר. זה הדבר היחיד שהם נותנים להורים. הכלי היחיד שהורה יכול לתת לבן שלו זה ללמוד מתי לשחרר.
בפיינינג נימו אנחנו ראינו את רגע הטראומה של האבא. בבת הים הקטנה לא ראינו. כלומר, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו יודעים שאין אימא בתמונה, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה שגרם לטריטון להיות כזה כאילו
זה מרגיש,
פוץ.
זה מרגיש בושה, זה מרגיש כאילו חשוב, יש אפירנס מאוד חשוב. לפחות
נכון.
בפיינדינג נימו כן, יש איזה משהו. אבל זה כל כך אפסיות. אני אקח עוד דוגמה של אבא מאוד חזק, שנחשב מאוד חזק. משפחת סופרל. הסרט הראשון כולו מתמקד באבא.
באבא.
והוא אבא רמאי, הוא מסתיר מאשתו את כל מה שהוא עושה. כל הסיפור הוא על סירוס. אבא שמרגיש שסירסו אותו, לקחו לו את הגבריות, והגבריות שלו יותר חשובה לו מהמשפחה שלו. בסוף הוא קולט שביחד כמשפחה הם יותר טובים. לא רול מודל. לא
כן,
רודל
מסר בעייתי מאוד.
בסרט השני, הוא stay at home dad. והוא כל כך מריר. הוא כל כך, כן, הוא נותן לאשתו את המקום שלה, הוא כל כך מריר, זה כל כך קשה לו, הוא כל כך, הטיפול בילדים מטריף אותו, הוא כאילו עושה את זה, יש רגעים קטנים שהוא כאילו חביב, אבל אתה יוצא מהסרט, גם מהראשון וגם מהשני, שבסופו של דבר, מי שאדירה זה האמא. וזה אחד הסרטים הכי עכשוויים, זה סרט על משפחה, והם עדיין לא פתרו את זה. הם עדיין לא פותרים בעיניי את התחושה שאבא הוא יעיל, שאבא הוא חשוב. שאבא יכול להיות קשוב לעצמו ולילדים שלו ולאשתו.
זה חסר לך בתור צופה.
בתור אב, מאז שנהייתי אבא, כי הרצתי את משפחת סופרל, ופתאום אתה רואה את זה עוד פעם, ואתה אומר, אין פה דמות. האבא פה הוא לא מישהו להזדהות איתו.
הפרספקטיבה שלך משתנה.
כן.
בוא נדבר על צעצוע של סיפור.
יש אבא.
אז כן, יש, אבל אין, דממה.
הוא לא מדבר איתו. אתה כותב ואתה בודק ומנסה להבין למה אנשי דיסני, מה הקטע שלהם? למה אתם לא רוצים להראות אבא? למה אנדי כל הזמן רק עם אמא שלו? והיא נשארת בתמונה, ואמא שלו מקסימה. היא דוגמה לאמא נהדרת שמטפלת וקשובה, ומבינה את הצרכים של הבן שלה, ומעבירה אותו את השלבים בחיים. שום דבר. זה כאילו נותן יותר מקום לבאז ווודי, להיות הדמויות הבאיות. אבל הם לא דמויות הבעיות לאנדי.
זהו, אתה אומר זה לא תחליף, כי בעצם הוא קיים, האבא.
השיר הבסיסי אומר, You got a friend in me.
You got a friend in me.
You got a friend in me.
זה, עזוב את מה שההורים שלך, חברים שלך. תעזר בחברים שלך. אבל לפחות שם הם נותנים כוח לאמא, שהיא מאוד מאוד עוזרת, אבא נעלם. אני יכול אפילו לקחת עוד סרט שהוא הסרט הכי משמעותי להורים. הכל בראש, זה הסרט הכי משמעותי להורים.
וואי, הכל בראש זה כן, אחד הסרטים שהצליחו בשנים.
ויש שם רגע מרגש עם האבא, האבא גרוע עשרות מונים מהאימא. הוא לא מקשיב כשהיא מנסה לדבר, יש לו יש את הקטע שרץ לו בראש משחק כדורגל, כי גברים הם ריקים. גברים הם ריקים, הם לא באמת אכפת להם מהמשפחה, האימא מדברת, אחר כך כשהוא בא לעשות משהו, הוא זועם, הוא בוחר בזעם, זה הבחירה. אפילו הדמויות של הכל בראש, הם חבורה של נשים וזעם ופחד. זה בסופו של דבר המיתוג של האבות עם ג'וי וסדנס, הם שני הגורמים, האימהות של הילדה הזאת בתוך עצמה, האבות הם זעם ופחד. אבא של נימו וכל השאר. טריטון נגיד. טריטון ואבא של נימו. זה שני הדוגמאות שיש לאבות בדיסני.
אתה חושב אבל שזה דפוס, כי אתה מדבר פה, אנחנו מדברים פה כבר על, אתה טוען שזה סוג של דפוס שבדיסני הוציא, שאו מגחיכים או זה או זה. עדיין, אתה לא יכול למצוא סרט אחד שבו אתה אומר, דמות האף פה היא...
אני אומר, לא, אני עוד לא ראיתי את אנקנטו ולוקה וכל החדשים. ואני מבין ששם יש אבות, שהתחילו קצת אבות יותר לעניין. יותר רגישים, יותר קשובים.
אם כבר אנחנו מדברים על סרטים חדשים, אז אפשר למשל לדבר על מואנה. מואנה, שוב, אני לא ראיתי, כשאני אחרי עכשיו השיחה שלנו, אני לא רואה איזשהו שינוי בדפוס ההתנהגות של אבא. אבא של מואנה במידה גדולה מזכיר לי את האבות בתקופת הרנסנס, של תישארי בבית, תישארי זה, אל תלכי, היא רוצה כל הזמן לצאת לים, לחקור את הים, והוא אומר לה, לא, אנחנו פה על היבשה, זה האיש שלנו. ושוב, אין ניסיון התקרבות אל הבת שלך.
נכון. זאת אומרת, אם הם עשו כבר את כל הצעדים קדימה באמת בלהראות נשים יותר חזקות, להראות את החיבור שלא צריך נסיך שיציל אותך, כל הדברים האלה, מבחינת משפחה הם נשארו באותו מקום, במואנה הדמות המשמעותית ביותר בחיים שלה היא סבתא שלה.
נכון.
הם לא, הם ממש יש משהו בסרטים של דיסני שלא אוהב הורים. ואם הם אוהבים הורים, אז זה את אימא. ואני אגיד, אני אקח משהו שקיים היום, יש מונח שקוראים לו דיסני דאד. נהיה מונח שקוראים לו דיסני דאד. שזה אומר, זה מתייחס ספציפית להורים גרושים, אבל זה יכול להיות לכולם, שזה האבא שבוחר לעשות כיף, בזמן שהאימא לוקחת על עצמה את המשמעת, והאבא בבירור לא, נותן לה, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות האבא הכיפי.
למה זה הורים גרושים?
כי זה נהיה מונח יותר כזה, האבא שלוקח את הילדה לדיסנילנד. בזמן שלו הוא לוקח לדיסנילנד ונותן לה לאכול גלידה. אבל בעיניי קוראים לזה דיסני דד לא רק בגלל הדיסנילנד, אלא גם לגמרי, זה האבות שעוד קיימים. זאת אומרת, כשהאבא נתקל במצוקה, אם ניקח אפילו את הכל בראש, כשהוא נתקל במצוקה, אז הוא ידגדג אותה. זה המחשבה שלו. זה הכי עמוק שאבא יכול לחשוב על מה לעשות לבת שלו. או שהוא זוהם, או שהוא פחדן, או במקרה הכי טוב טמבל. זה מה שנתנו לנו.
אסי, לקראת סיום, פינוקיו, מה אפשר לומר?
אותי זה מאוד מעניין, כי אנחנו קוראים לאבא של פינוקיו, סבא ג'פטו. החלטנו שלפינוקיו היו הורים, הם לא קיימים.
כן, ומגדל הסבא.
ומגדל אותו סבא שלו, כי זה כל כך מתאים לדיסני. סבא ג'פטו הוא כאילו בעברית החליטו לקבל את כל המיתוסים של דיסני ולהגיד, זה מה שהגיוני. הילדים של דיסני, אם כבר הם חיים עם מישהו, זה עם סבא. הוא נותן, הוא סבא חביב מאוד. אנחנו לא יודעים אם, למה אין לו, מה, הוא רווק בן 60? הוא אלמן, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים שהוא אדם חביב שמייצר, מייצר את הילד שלו, הוא נותן לו ערכים מסוימים, גורם לו לעשות, לא לשקר, זה מאוד חשוב, מאוד משמעותי. ואז נעלם, וכל המסע של פינוקיו זה בעצם בגללו. אותו דבר, אל תסמוך על אבא שלך, זה נשאר אותו דבר, אבל הוא כל כך, הוא כל כך אמביוולנטי, שאי אפשר אפילו לקרוא לו אבא. באנגלית אף אחד לא קורא לו אבא, פשוט קוראים לו, לא קוראים לו סבא ג'פטו, זה ג'פטו.
ג'פטו.
אבל בישראל מרגיש שכאילו, כשאנשים ראו את זה, הם אמרו, טוב, זה דיסני. אז חייב להיות שהוא סבא.
זה דיסני קלאסי.
ואין סיכוי שנקרא לו אבא ג'פטו.
אפרופו, לא דיברנו על פיטר פן, אולי אפשר לומר כמה מילים, כי אנחנו מדברים על פיטר שהוא בא לפגוש את ונדי בבית של ההורים, והאבא כל הזמן בתור ילדה, אני זוכרת אותו תמיד גרמפי כזה, זעפן וכעוס, וכל הזמן אנחנו נאחר, וכל הזמן אשתו היא עסוקה בלהרגיע אותו, הכל בסדר, והוא כל הזמן זועף וכועס על הכלבה, ויש לו ממש תפקיד ברור מאוד. בסוף בסוף מסתבר שבכלל הספינה הזאת של פיטר שבא בסוף הסרט, בכלל מזכירה לו את הילדות שלו. ועל זה שהוא היה פעם ילד, ושאתה יכול שנייה לנוח.
כן. תהי, שם זה ילדים שבכלל בלי השגחה הורית באופן מוחלט. גם מרי פופינס, שאם אנחנו מדברים על סרטים שלו שהם כאילו חצי מצוירים.
נכון.
גם מרי פופינס, זאת אומרת, זה אבות שנותנים להם איזשהו סיפור קטן משלהם בשביל איזשהו חיבור. אני חושב שבפיטר פן בהחלט יש חיבור של וולט לאבא שלו. הוא כן רוצה, הוא כן רוצה שם את המקום. אבל אגב, הסיפור הזה של אבות, היום הם אוהבים להראות את זה שבדיסני, כל הדברים של דיסני, מלחמת הכוכבים, כל הסרטי סופר גיבורים, כאילו דיסני אימצו לתוכם את כל המקומות בהם אבא הוא אישו. ואצל סופר גיבורים זה כל הזמן. סופר גיבורים, כמעט כולם זה אבא. אין אבא.
וואו.
או אבא מנקר, או אבא לא קיים. אבא של סופרמן, אבא של בטמן. בבטמן, השודד ירה באבא שלו ובאמא שלו. וכל הזמן הוא מדבר על, יורו, אני חייב למצוא את הרוצח של אבא שלי. אני חייב למצוא...
מתעלם ש...
האישו הזה של כמה אבא לא קיים הוא מאוד משמעותי.
כן.
ובמקביל, כשהוא קיים, הוא גם...
כשהוא קיים, הוא לא משמעותי.
הוא ממש ממש לא משמעותי.
וואו. אני חושבת שעם ההבנה הזאת, אנחנו נסיים. אסי גל, תודה רבה שבאת, עליה את הענוג. אני מקווה שבסרט הבא שבדיסני יוציאו, ושאתה תראה עם הילדים שלך, אתה תהיה גאה לראות את זה בתור אבא ולהגיד, אוקיי.
אני כל כך בטוח שבאדומה אש אין הורים. הם כל כך בטוח כל כך משניים.
אני עוד לא ראיתי מודע.
זהו, גם אני לא. אני אומר, זה סרט התבגרות, ברור שחברים שלה יעזרו לה, וההורים לא יבינו. אז הוא לא סדר.
טוב, אסי, שוב תודה שבאת אלינו.
תודה לך, היה כיף.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט וספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.